כן. ובכן, אנחנו במידות ראייה, וראינו את סעיף א' של הפתיחה למעשה, של אל המידות. סעיף ב' אומר כך, כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה. וזוהי העבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות מכל סוגי החסרונות שלה. כאן הרב מעמיד אותנו על איזה דיוק בעבודת המידות. בפשטות אנחנו חושבים שעיקר העניין זה לקנות מידות טובות ולהרחיק מידות רעות. זה נכון כמובן, אבל הכישלון יכול לבוא לא מאיזה מצב בוטה וגס של מידות טובות לעומת מידות רעות. אחד הוא גנב, רוצח, זה מובן שזה לא טוב, אפילו הוא יודע את זה. אלא הכישלון יכול לבוא אפילו בתוך המידות הטובות. אדם יכול להיכשל ולפעמים להיכשל באופן חמור. מדוע? מכיוון שכל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים ממנה. מסירות זה מידה טובה. מה החיסרון של מסירות? קנאות יתר, צרות, צרות אופק. חמלה זה גם מידה טובה. אבל החיסרון יכול להיות כאשר לא מבדילים בחמלה בין מי שראו יותר, מי שראו פחות. ענווה זו מידה טובה מאוד, נפלאה, אבל יכולה להיות ענוותנות יתר, שאדם מסלק את עצמו מלהיות שותף פעיל בעיצוב המציאות. ואז זה חיסרון גדול מאוד. כך נוכל לבוא על כל מידה טובה ולראות שיש בצד של חיסרון. ולכן, אולי הרבה מאוד אנשים לא עוסקים בעבודת המידות. מכיוון שאומרים, מה כבר יכול להיות? מה אני, איזה רוצח? גנב? אנס? זה לא שייך אליי, אני אדם טוב. ולא מודעים לך שעבודת המידות כוללת לא רק התרחקות ממידות רעות כל כך, שזה מיעוט באמת, זה מיעוט קטן של אנשים שיש בהם מידות כל כך רעות. מיעוט קטן בקרב בני אדם. אבל הרוב הגדול עלולים להיכשל ונכשלים בחסרונות של המידות הטובות שיש להם. ולפעמים החסרונות האלה מביאים אותם לכישלונות מאוד גדולים, מאוד איומים, בכל מערכות היחסים שיש להם, עם עצמם, עם זולתם, עם החברה בכללותה, עם הקדוש ברוך הוא, עם הטבע, לא משנה, כל מה, כל אותם סוגי קשרים שיש לאדם, במודע, בחצי מודע, במעשה, במחשבה, כל אותם אלה עלולים לסבול בכישלון צורב מאוד מצד החסרונות של המידות הטובות. כלומר, הרב מוציא מכלל ההבנה שאם אדם הוא לא רשע מובהק, לא איזה רע לב נורא, אז המידות הטובות זה עניין ספונטני. זה ממילא יהיה, לא. עבודת המידות היא עבודה מתמדת של בחינה ושיקול ודיוק. זהו משא ומתן מתמיד של האדם עם עצמו. לפני המעשה, אחרי המעשה, וחושבים שהיא כבר נעשה, ואתה נסעי להשיב, יכול להיות שאתה נסעי להשיב, אבל הפקת לקחים להבא היא בוודאי חשובה מאוד. שלא לדבר על גודל עניין התשובה, שזה משפיע גם על מה שכבר היה. אבל בוודאי ובוודאי להבא, שאדם מתבונן גם לאחר המעשה, האם הצליח הדבר או לא הצליח. אם הצליח, בזכות מה הצליח? לא רק הכישלון צריך לעורר אותנו, גם ההצלחה. כיוון שאנחנו עלולים לטעות גם בסיבות להצלחה. עלולים לטעות גם בזה, לפעמים טעויות חמורות, שאחר כך יכולות להביא אותנו לכישלונות גדולים. עבודת המידות, אנחנו אמרנו בסעיף א', שזה עבודת הדעת, ורק אחר כך עבודת הרגש. עבודת הדעת היא לא נפסקת ביחס לעבודת המידות. ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים, יותר מבינים, יותר מתייחסים וחושבים על מה שמתרחש בתוכנו, בנפש, במצפון, בלב, ברגשות, איך אנחנו מגיבים, כמה צודקת או לא צודקת התגובה הרגשית שלנו למשהו, הנטייה שלנו, השאיפה שלנו, האם היא על חשבון דבר זה או דבר אחר? מה כדאי באמת? מצד הצדק, מצד הטוב, מצד הרצוי והראוי, איך להוציא את זה לפה? כל השאלות האלה הן מקיפות אותנו תמיד. תמיד. ולכן, מה שאומר הרב, העבודה שלימה, יש עבודה ראשונית, עבודה ראשונית כמו שאמרנו, זה קודם כל להתרחק מן הדברים הרעים לגמרי. איזה סוג של גסות, של חמדנות, של אכזריות, דברים, זה ברור. זה עבודה ראשונית, אבל עבודה שלימה היא לא להשאיר לספונטניות את עניין המוסר והמידות, אלא להוציא לאור עולם את המידות הטובות מנוקות מכל סוגי החסרונות שלנו. ולכן העבודה הזאת לא נגמרת ולא נפסקת כל מה שהאדם חי ונושא בכל מצב ומצב. זוהי עבודת המידות. ובכן, אנחנו מתקדמים אל המידה הראשונה, שיש בה י"ב סעיפים, פרק שלום כביכול, פרק אהבה. הרב יהודה סיפר את המידות על פי א"ב. והיה מדגיש שכך יוצא לפי א' ב', שהאהבה קודמת לאמונה, כי זה א' ה' וזה א' מ', כן, זה א' ב' פנימי. ושיש בזה גם ערך, זה לא רק מקרה שככה זה יוצא. כי אהבה היא איזה מצב נפשי ראשוני של האדם, שממנו גם צומחת אמונה ואמון. אהבה זה סוג הרצון והנטייה שלהכל ולכולם יהיה טוב, וכולם יהיו מאושרים, והחיבור בין כולם יש חיבור אמיתי ונכון, שמביא איתו הנאה ועונג והגברת הרצון לחיות ולהמשיך הלאה. אחד הסימנים הרי המובהקים הגדולים, שיש באהבה כל סוגי אהבה, יש הרבה סוגים, אבל בכולם שזה נותן יותר מוטיבציה לחיות. מפני שהחיים מלאים באיזה אור, באיזה משמעות, באיזה תוכן. שמחובר, לא רק, כבר לא רק תוכן שמבינים, אלא זה מחובר אל הרגשה העמוקה, ממלא את כל חדרי לב של אור. וזה ביחד יוצר את הדבר. על גבי המצב הזה נוצר האמון. קודם צריך רצון להאמין, ואחר כך בא האמון עצמו. והרצון להאמין הוא כאשר לפחות אדם מבין ומרגיש שאין מחיצות, אין רמייה, אין איזו מלכודת מאחורי משהו. הכל מאוד מואר ומאוד טוב. הוא גם מבין את זה וגם מרגיש את זה. ואז נוצר האמון. האמון הגמור, סמיכות הדעת, ההסתמכות האחד על השני. ושוב אני אומר, בכל סוגי אהבה יש אהבת הורים לילדים, אהבת אחים, אהבת חברים, אהבת בני זוג, ואהבת אהבת הטבע, אהבת היופי, אהבת החוכמה. כל סוגי אהבה היא בצד האינטלקטואלי ובצד הרגשי, ובצד החזותי ובצד הפנימי והחיצוני, כל סוגי אהבה כולם, כל אחד מצידו מגביר את החיוניות, את רצון החיים, וגם את האמון שאדם רוכש כלפי המציאות, כלפי כל סוגי המציאות. אז מבחינה זאת אהבה קודמת לאמון. זאת אומרת, זה לא רק בגלל א' ב', גם נכון, אבל כך זה אנחנו מגלים משהו. הסעיף א' הוא קצר ביותר וכוללני ביותר. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. פה אנחנו יכולים להתלבט. האם פירוש הדבר, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל? מלאה בלב, מה הכוונה שלנו? שפשוט זה קצת לשון לא מדויקת, זה צריך להיות הלב מלא באהבה. כן? אפשר להגיד כך. או דבר שאולי יותר מתוחכם מאשר על פני השטח, ככה הרושם הראשוני, שהאהבה צריכה להיות מלאה. יש אהבה לא מלאה. שאהבה שיש בלב צריכה להיות מלאה, זה הרבה יותר קשה. כי אהבה לא מלאה, אז יכולה להיות אהבה שתלויה בדבר, אהבה שתלויה במצב רוח, באיזה סוג של תשוקה, באיזה גורם חיצוני. וזאת אהבה חסרה, כי יכול להשתנות במקצת או בהרבה המצב, והנה החיסרון יהיה דומיננטי ואהבה תיפסק, ולא תהיה. והרב אומר לך, גם אהבה מלאה בלב לכל. וזה עוד יותר קשה. כי למישהו מסוים או למשהו מסוים יכולה להיות אהבה מלאה. אבל לצידה יכולה לשכון האדישות כלפי כל השאר, ולפעמים גם שנאה כלפי חלק אחר. לצידה של אותה אהבה מלאה למישהו או למשהו, בלבד. וכאן אומר הרב לכל. איך אפשר? בלי הבדל. אנחנו יודעים שיש הבדלים. רשעים וצדיקים. נמוכי נפש, גבוהי נפש. יפים ומכוערים. רחוקים וקרובים. יש המון הבדלים מכל הסוגים. אז איך לכל? מכאן אנחנו אולי נלמד שכמו שאמרתי קודם, אהבה היא תשתית של היחס. תשתית יחס האדם אל המציאות. זה אהבה. לא אדישות ולא שנאה, כמובן. וזה חידוש, זה לא כל כך פשוט. יש, אומרים, שאדם מגיע לעולם בלי דייה, הוא אדיש. נכון? יש שמתרגמים את זה, אני לא מדבר עכשיו על לשון פילוסופית, למרות שזה לקוח ממנה, להיות אובייקטיבי. כלומר, שווה נפש לכולה, להכל. עד שמישהו או משהו מבין כל המכלול הזה יתקרב אליו, ואז ייווצר איזה יחס שונה לטובה או לרע. אבל מלכתחילה אנחנו לא מעורבים, בלתי מעורבים. אדישי, שווי נפש. לכאורה, ככה זה. תינוק שנולד, מה יש לו כבר? הוא לא יודע מכאן מה. אולי זה באמת כאן. או כמו שאמרו הרומאים, ואחר כך יש גרסה כזאת, יש גם בדברי חכמים בגמרא. שדף חלק. דף חלק. עוד לא מרשם עליו כלום.
כולם
יגידו ככה,
כולם
יגידו את שיקולה. זה באמת נכון. לא יהיה משהו מעבר. מערכות יחסים לא, מערכות יחסים נוצרות. אבל נוצרות לאחר, לאחר מכן. מישהו שמתקרב, מישהו שמתרחם, מישהו ש... זה נוצר בעקבות מעשים. לא מלכת. לכאורה, לכאורה. יש שמרחיקים לומר יותר, שבעצם אדם מגיע לעולם כשהוא שונא את כולם. שונא לא בשימה פעילה, אבל מדוע שונא? מכיוון שמיד יש תחרות. עד עכשיו היינו פה, בסדר, איך שהוא חילקנו בינינו את המרחב, את האוויר, את המים, פתאום הגיע עוד אחד. עכשיו צריך להתחלק איתו. להתחלק איתו, צריך לוותר. הוא גם כן מתחרה בנו. הוא רוצה, נחשב, לא אכפת לו מי היה פה קודם. עכשיו יש לו דרישות. כלומר, אדם נולד, מה הוא מביא איתו? הוא מביא איתו מלחמה והוויה לשדה קרב, שבתוך שדה קרב יש בני ברית, אתה חובר עם מישהו נגד מישהו אחר, כן? כדי... זה דבר רגיל, אבל זה שדה קרב, שדה קרב. או שההוויה שלתוכה האדם מגיע, זה איזה מין מרחב פתוח אינדיפרנטי, כלומר, ללא קשרים. יהיה מה שיהיה, נראה. מתוך האדישות הזאת, מה יהיה? לומר שאדם מגיע לתוך הוויה מלאת אהבה, והתשתית, תשתית היחס של האדם, היא דקה אהבה. זה חידוש מסוים. צריך להתבונן על מצבו של האדם. למה? אם אנחנו אומרים שזה כך, זה לא דבר פשוט. שאדם מגיע לעולם עם האהבה שלו, כלומר, עם החיבור אל המציאות, עם הרצון גם לחיות ולהתקיים, כמובן, אבל עם איזו הבנה עמוקה, אני לא מדבר עכשיו על הבנה עמודה, כן? הבנה עמוקה שלחיות ולהתקיים אפשר רק אם הכל יחיה ויתקיים. אפשר לחיות ולהתקיים רק כחלק ממכלול גדול. וככל שהאנרגיה של החיבור, של ההשלמה הדדית, של ההרמוניה, ככל שהאנרגיה הזאת תהיה יותר גדולה, זאת האנרגיה של אהבה, כך באמת גם הסיכוי לחיות ולהתקיים ולפרוח ולהיות מושב של כל חלק וחלק גם יהיה יותר גדול. ואהבה היא לכל. מה קורה אחר כך? כן, יש דיפרנציאציה, יש התמיינות, יש כאלה שיותר רחוקים, יותר קרובים, יש כאלה, זה נכון. אבל הבסיס הוא אהבה לכל. והבסיס הזה לא נעלם גם אחרי תהליך ההתמיינות. ובתפיסה היהודית יש לזה ביטוי מובהק מאוד. תקוות הגאולה השלימה היא גאולת הכל. היא תיקון של כל הטעויות ואפילו של כל הזדונות. כלומר, כל אותם הדברים שיצרו את ההתמיינות הפנימית במציאות. שמישהו נקרא צדיק ומישהו רשע ומישהו אדם פשוט ומישהו אחר מנהיג ומישהו אחד בעל כישרון ומישהו אחר לא. כל ההתמיינות הזאת היא באמת תוצאה של איזה תהליך, אבל בסופו של דבר, מבלי לבטל את השוני בין בני האדם, צריכה להימצא הדרך להשלמתם זה את זה. וזוהי בעצם הגאולה. כל עוד אין השלמה כזאת, אז יש שאחד צורר לשני, מתחכך איתו, ונלחם איתו. בעצם המצב הזה הוא זועק ואומר שצריך השלמה, צריך גאולה. ובבסיס הדבר זו אהבה לכל. זו בעצם המידה האלוקית שאיתה האדם נולד. מידה אלוקית מכיוון שהיחיד שאיננו צריך משהו מהעולם, זה אלוקים. הוא רוצה את העולם. הוא לא צריך אותו, הוא לא צריך להילחם ולהתחרות עם אף אחד על שום דבר. על כן בריאת העולם וקיומו זהו אקט של אהבה. המשך הקיום זאת אהבה. נכון שמכיוון שלאנשים יש בחירה חופשית, וגם זה עניין שניתן להם באהבה, אז אהבה, כרגיל, אנחנו עוד נראה את הדברים האלה, היא לא רק לתת מתנות ולמלא את הגחמות, זאת לא אהבה. כל אחד יודע את זה גם במערכות היחסים בין בני אדם. את אשר יואב השם יוכיח, יש גם תוכחה, אבל גם היא באה מתוך אהבה, אבל מתוך רצון של תיקון.
ולא בגלל תחרות ואיבה ומלחמה. אלוקים לא אויב של הבריאה ושל הבריאות, לא צריך להיות. וממני הוא לא נלחם איתה, ולא שונא אותה. כיוון שכל זה איננו, אין לו מקום. אין לזה צורך. אדם יכול, כי הוא מוגבל, אז הוא אומר, יאו, שאני אהיה פה, או שמישהו אחר יהיה פה. זה כן יכול לקרות. אבל לא אלוקים, לכן אהבה היא מידה אלוקים. שעל ידה נברא העולם, ואיתה כתשתית הקיום, מגיע האדם לעולם. השאלה הגדולה כיצד אנחנו לא נבזבז את האהבה הזאת במשך החיים. כיצד אנחנו נוכל לטפח אותה בתוכנו עם כל המורכבות שבה, בגלל המורכבות של המציאות, של המצב. עם כל הצורך להיאבק ולהילחם, והצורך הזה ישנו. זה אחד מצורכי החיים. איך לא לבזבז את האהבה גם בתוך המאבקים והמלחמות? כאשר היא המניע העקרוני והראשי, גם שנלחמים, גם שנאבקים, שזה יהיה לטובת המציאות, גם לטובת מי שנלחמים בו, עם כל הבעייתיות שלך, זה נכון. אחת הדוגמאות שחכמים נותנים לדבר הזה, זו אחת הדוגמאות האפשריות, לא האחת היחידה. כשאומרים, גם כאשר גוזרים, הסנהדרין גוזרת מוות על מי שנידון, ואין ברירה אחרי הכל אלא לגזור, אז מה עושים דעת לרעך כמוך? ברור לו מיטה לך. זאת אומרת, אז תנסה לברור לו מיטה כזאת שתכאיב לו פחות. כלומר, לא עוזבים את מידת האהבה אפילו במקרה כזה. אפילו מישהו שמתחייב, וזה מאוד קשה בדין העברי להתחייב מיטה. אפילו מישהו שהתחייב מיטה אחרי כל הדרישות והחקירות והעדויות והדיונים ודקדוקי הדברים, אז כנראה שכבר באמת זה כל כך מוחלט וברור שהאיש ואף על פי כן יש עדיין עניין של ואהבת לרעך כמוך. זה לא מתבטא. לא מתבטא. זו עמדה מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. כי מצד אחד אנחנו לא אומרים שבגלל שאנחנו אוהבים ואהבתנו מלאה לכל, אז אנחנו מבטרים לכולם ועל הכל. אתם מכירים, יש עמדה כזאת. לא שמישהו יכול לנהוג לפיה. גם מי שאומר שהוא נהג לפיה לא יכול לנהוג לפיה. אבל יש עמדה כזאת. לוותר, לוותר, לא. לא. לוותר זה לא להיות. דווקא, לפעמים כן, לעתים, לעתים מסוימות, תלוי במצב. אבל לא דווקא, זאת לא הדרך היחידה להיות. לוותר. ומאידך, האהבה לא נדחית. מפני שהחיים מזמנים מצבים מאוד קשים, שמחייבים מאבק ומלחמה והכרעות, עד כדי גזירת דין מוות על היריב, המתנגד, האויב, שהביא עצמו למצב של רשעות כזאת, שאין פתח בהיותו כמו שהוא, הוא כבר לא יכול לתקן את עצמו. כי אף על פי כן האהבה גם כלפיו לא נדחית לגמרי. גם היא קיימת. זהו העיקרון הראשון. הרב אומר כאן אהבה צריכה. זה לא עניין של רשות. זה לא מותרות, אלא צורך. צורך של האוהב וצורך של הנאהבים. הרב יהודה לפעמים היה מצטט את דבריה של ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר, זיכרונה לברכה, שבהיותה עוד, אני חושב, שרת חוץ, אמרה כלפי אויבינו הערבים, אנחנו לא נסלח לכם על כך שהפכתם את בנינו לרוצחים. כלומר, שחייבים להרוג בדגל, לא רוצחים במובן הפלילי. שמלבד שאתם המתתם עלינו סבל, כמובן, ואימה, אבל הפגיעה יותר נוראה שבנינו שבאו לבנות ולנטוע ולהיטיב היו צריכים לקחת נשק בידיים ולהרוג. ועל הצד היה מצטט את זה, משבח מאוד את גולדה מאיר על האמירה הזאת, שמשקפת את אותה עמדה מורכבת העמוקה שיהיה בנפש. ודאי שחייל שיוצא לשדה קרב רוצה להכריע את הקרב לטובה, רוצה להישאר חי, זה ברור מאליו. הוא גם לא רוצה שתדבק בו מידת האכזריות. שהמעשה הנורא הזה של נטילת נפש עכשיו יהיה המעשה המכריע בחייו. הוא רוצה להישאר אדם נעלה, אדם אוהב, אדם מיטיב. בשדה הקרב מסכן את זאת, וצריך לעמוד גם מול הסכנה הזאת. לכן זה עניין של צורך, זה לא מותרות. כשאדם אומר, אני ארשה לעצמי להיות אוהב, כשלכשירך, כן, אני יושב לי בבית, בית נאה, כלים נאים, אז אני יכול לעשות לך, אבל כל עוד אני צריך לכבוש את מקומי בעולם, שישרפו כולם. אנחנו נהיה מפגנרים את זה, נהרוג את ההוא, נשים בתוך בטון, אחר כך כן, אחר כך כן, אני אוהב את כולם. כן. לא, זה לא מותרות, זה צורך, זה צורך נפשי יסודי, ראשון במעלה. כי זהו, כמו שאמרת, זו מידה אלוקית, זהו צלם אלוקים שבאדם. איך להישאר צדיק? אוהב זה צדיק. גם במצבים המורכבים והמסובכים ביותר שהמציאות מזמנת. מאבקים ומלחמות, וקשיים, וכשלים ומלכודות, והתמודדות גם עם רוע לב, וגם עם רשע, וגם עם טיפשות, ועם רשלנות, ועם שטחיות,
כל הדברים הלא טובים שיש מסביב. איך להישאר? לא לוותר, לא לברוח ליער או לפסגת הר ולהגיד אנחנו נחכה פה. ומצד שני לא להיהפך להגיד אם ככה כולם אז גם אני. אם ככה זה מסביבי, לא. כולם חיות דרות, גם אני. לא. זאת עבודה, זו עבודת המידות. זו עבודת המידות. בירור המידות. סיגול המידות. הטובות והנכונות על כל צדדיהן. והיסוד לכל. הצורך הוא אהבה מלאה בלב לכל. כתשתית, תשתית הקיום של היחיד ושל כל המלכות. נלמד גם את סעיף ב'. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד שלמילה עד הלב, הרב רוצה להגיד שדווקא בלב היא כן עליה ולא בחיצונית, בהתגלות שלה.
כן, כן, נכון, אתה צודק. כן. זה החיבור, אתם יודעים שיש ביטוי כזה, בינת הלב, לב מבין, לב שומע, אז זה חיבור בין בינה לרגש. יש דברים שאנחנו מבינים, אבל לא מרגישים. זה חיסרון. יש דברים שאנחנו מרגישים ולא מבינים, גם זה חיסרון. השאיפה שההבנה והרגשה יהיו באחד. ולכן באמת נכון. מה שכתוב כאן בלב, הכוונה שזה יהיה מחובר, לא, זאת אומרת, לא רק הצהרת כוונות. אידיאולוגיה שאדם מחזיק, שבסדר גם כן כמובן. אבל גם שירגיש את זה, שיהנה, שירצה, זה יוצא בלב. אם אנחנו נספיק היום לפרש את הכל, נתחיל כבר. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל האהבות האלה הן אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. ונעלה על כולן אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל. אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי אם מה שהלב מלא ממנה, זהו העושר היותר נסתר. אז בעצם יש כאן שני משפטים בסעיף הזה. המשפט אחד מדבר על דירוג. דירוג של התבררות היחס. אהבת כל המעשים, הכוונה כל הבריאות. פה יש דברים של הרב צבי יהודה בהערות. אהבת כל הבריאות, כל מה שיש. כל המעשים האלוקיים. כל מה שהוא ישנו, לאהוב אותו. אנחנו דיברנו, זה תשתית, תשתית הכל. יסוד הכל. והיא קודמת לכל, כי זה יחס בסיסי, ראשוני. אחר כך אהבת כל אדם. אחר כך הכוונה כשאנחנו כבר יודעים לברר לעצמנו מתוך כל הברואים, כל מה שיש, שבכל זאת בפועל יש להעדיף או לקרב יותר את אהבת האדם. מין האדם. אחרי אהבת ישראל. למה? למה יש להוציא מכלל האדם את ישראל ואולי להעדיף אותה בפועל? הרב מנמק שהיא כוללת הכל. איך זה? שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. כלומר, כל הברואים גם, לא רק את האדם. אז ובכן, מתוך היחס הבסיסי הראשוני של אהבה להכל, לכל המעשים, אנחנו מבררים לעצמנו את דרכי האהבה בפועל, שזה כל האדם מתוך המעשים, ומתוך זה ישראל, מדוע? כי זאת הדרך לחזור בחזרה ולממש את אהבת כל המעשים. מכיוון שישראל דווקא ניחלו בתכונה הזאת הנפשית לתקן את המעשים כולם. כי זוהי מטרת קיומם של ישראל. תיקון העולם והחזרתו למצבו הראשוני תרם החץ ואף למעלה מזה. זוהי מטרת ישראל. אז היחס ממשיך להיות יחס אהבת כל המעשים. המימוש הוא באופן של הבנת כיצד היחס הזה יוכל להתקשר. על ידי האדם שהוא בעל בחירה, והוא לא פסיבי במציאות, אלא אקטיבי, הוא יכול לבנות, להרוס, לשנות, לחשוף, כן? ובתוך האדם אלו ישראל, שהיכולת האקטיבית הזאת היא לא רק ביחס לצד החיצוני של המציאות, אלא גם ביחס לצד העצמי הפנימי של המציאות, ולתקן את כל המעשים כולם. כך היא דרכה של האהבה בפועל. מכאן אנחנו מבינים שאהבת האדם איננה סותרת את אהבת האבנים. יש שמעמידים את זה בצורה כזאת. למשל, התנועות, שגם שם יש יותר קיצוני, פחות קיצוני, שכבר עשרות שנים אחרי מלחמת העולם השנייה מתקיימות, תנועות הירוקים. הם אומרים, צריך להציל את היערות, צריך להציל, אני לא יודע, את היתושים, את הקרפדות, את הדולפינים, הכל מצוין. ההורים הם אומרים, צריכים לבנות בתים, צריכים לסלול כבישים, צריכים מתכות, נפט, לכרות פחם, לא יודע, לא, זה לא מעניין אותם. אם אתם פה תיכנסו ליער הזה, עלול להיפגע זן נדיר של פרפר נגיד, או נחש, או מה שזה לא יהיה. אם אתם תייבשו את הביצות, אם צריך, לא, שוב. אז יש כאן כאילו אהבת האדם מול אהבת ההוויה. והאמת לא נכון. אדם הוא חלק מההוויה, ואהבת האדם הנכונה, שוב, אין פירוש הדבר ויתור מתמיד לכל גחמה של האדם. אני אוהב לשרוף ירוק, בבקשה. מכיוון שאתה אדם, תשרוף. אני אוהב לצוד היפופוטמים, סתם שימות. בבקשה, תצוד. פעם זה היה מקובל, אצל האצילים היו יוצאים ליער לצוד חיותו בשביל לאכול. רצו להראות כמה הם דייקנים, כן? ואז היו עוד לפני כן, כדי שהרי הם היו אדונים, ואז שלא יצליחו, היו עוד לפני כן העובדים שלהם משחררים כל מיני חזירי יער או שפדים או ארנבים, והם היו רק קצת יורים בהם, והם נורא נהנים מזה שהם הצליחו. זה דבר נורא. כן? וזה לא לגמרי נגמר כבר. בבריטניה עדיין הצאצאים של אלה של כל מיני דוכסים וברונים, הם עדיין יוצאים למסעי צייד כאלה. עם כלבים. מה אשמים? מה אשמים בעלי החיים המסכנים שהורגים אותם? זו הנאה. אז בזה כמובן צודקים הירוקים מאוד. צודקים מאוד. אז אהבת האדם, אהבת האדם זה לא ויתור לכל גחמה מטומטמת ומטורפת של כל אחד. אבל כמובן זה עניין של איך האדם יוכל להתקיים בצורה טובה ויפה וסבירה בתוך המציאות. ולצד זה צריך גם לשבר עד כמה שאפשר, וצריך למטוע, וצריך לעשות, כן, זה אהבת האדם. אהבת ישראל, יש חושבים שאהבת ישראל זה נגד אהבת האדם, וכמובן גם מה כבר קשה. וההוויה גם כן. יש שכך חושבים. יש שחושבים שאהבת ישראל זה שנאת האדם, ויש שחושבים שאהבת האדם זה שנאת ישראל. ומה אתם עושים עצמכם עליונים? עם נבחר. זאת אומרת, הם אומרים, כולנו נחותים. אז איך לא נשנא אתכם? זאת לא אהבת ישראל. אהבת ישראל איננה אומר שכולם נחותים. חס וחלילה. אלא זה טובת העולם לתקן את כל המעשים. גם לתקן את האדם. גאולת העולם כאידאה מכוננת שיוצרת את האופק המוסרי וקוראת לכל מין האדם להיות שותפים לזה, להיות חסידי אומות העולם, להיות צדיקים, לעבוד יחדיו למימוש המטרה הנשגבה הזאת. זהו, זה העניין של ישראל. מי יעורר את זה בלבבות? זה העם המיוחד שנבחר, נכון. מקבלי התורה, אלה שקיימו בתוכם דורות של נביאים, שחזו חזון, שערכי יסוד של קיום האדם וקיום העולם הם כתובים בתורה ובדברי הנביאים ובדברי הקודש. זה נקרא אהבת ישראל. זה אף פעם לא נגד מישהו, נגד משהו. אהבת התיקון השלם. זה המשפט הראשון כאן. המשפט השני אומר הרב, בכל האבות האלה הם אבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם מילוי. כלומר, שבכל האבות האלה לא די ברגש האהבה בלב, אלא גם צריך לחפש ולעצב מעשים מתאימים. איך מטפחים, איך מטיבים, אלה אהבות מעשיות. כי כל עוד האהבה היא רק בלב, היא רק ברצון, אבל לא במעשה, היא עדיין לא שלמה. ואדרבה, לצורך זה יש הלכות שונות שמפרטות כיצד אוהבים, מה זה נקרא לאהוב, לפחות באופן מינימלי. איך עוזרים, איך מיטיבים, איך מתאים שכם למי ש... למי ש... לא... לא מצליח. זה כל הדברים האלה חשובים. אי אפשר להגיד, אני אוהב אותך מאוד. כן, אתה שוכב, פצוע על ידי, ואני אומר, אני אוהב אותך. אוהב אותך. טוב, תשכב לך פה. אני בינתיים אלך לי, אני נורא אוהב אותך. מה? אדם אומר, אני רעב, אבל כן, אני אוהב אותך. כן, בסדר. צריך להתבטא במעשים. אלה מעשים כאלה, לעשות להם טובה ולגרום להם מילוי, זה שני דברים. א', להשלים חיסרון, אם אדם סובל מחיסרון. מחלה, רעב, מעמד קשה בחברה, למשל, בין ילדים זה מצוי לפעמים ילד מרגיש משום איזושהי סיבה דחוי להיות חבר שלו, לעזור לו. יש הרבה דרכים שונות. כן. אדם זקן, קשה לו כבר, אתה אומר, מה, איזה רווח יהיה לי מזה שאני אהיה חבר שלו? רק תרחה. כן להיות חבר, כן לעזור. אלה זה חלק אחד, לעשות להם טובה. יש ולגרום להם עילוי, זה לא רק מי שיש בה חיסרון בפועל שצריך למלא, אלא להשתדל להוציא את הפוטנציאל לפועל של האדם. גם אם בסדר, הוא בסדר, לא סובל מכלום, לא מרעה ולא ממחלה. אבל הוא יכול להיות יותר טוב. הוא יכול לבטא את הכישרונות שלו, הוא יכול לגרום לך. זה דבר גדול. לגרום עילוי, עילוי רוחני, ממשי, כן? לכן, ללמד אדם, זה דבר מאוד חשוב. להתחלק איתו בידע, להתחלק איתו ביכולת, להתחלק איתו בניסיון, להפוך אותו ליותר בן בית בתוך ההוויה. זה לגרום עילוי. מעבר לזה אומר הרב נעלה על כולן אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל, כלומר, לעומת האהבה הקודמת שיש בה בכוח ובפועל. בכוח זה בלב ובפועל זה במעשים. הרי אהבת השם היא כולה בפועל. לא צריך מעשים מיוחדים. לא חייבים. יכולים גם לעשות מעשים. יקריב קורבנות, אבל זה לא הדבר, שאם לא זה, אז זה לא יהיה. מה? כן. במקום שיש הבדל בין בכוח לבין בפועל. אבל באהבת השם הכל הוא בפועל. אם יש אהבה, יקרא בפועל. זה מספיק, כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך. זה כבר ישנו. לעומת אדם אחר, שאהבה בכוח לא יכול, לא מספיקה, זה אי אפשר, כן? אבל אצל הגדול מכובדי, הכל יהיו בפועל תמיד. ולכן, היא נעלה על כולם, כיוון שאפשר לתת, כיוון שאם אהבה כלפי אדם, אף פעם אי אפשר למצות אותה בכל המעשים, נכון? אדם שאוהב, אפילו מחפש איזה מעשה, הוא עושה גם את זה וגם את זה, אבל עדיין זה לא לגמרי עוצמת האהבה שלו. כלפי הקדוש ברוך הוא, זה, כשיש אהבה, היא כולה מלאה. היא כולה בפועל. כולה. אינה גוררת בעצמותה שום דבר. כי אם מה שהלב מלא ממנה, כלומר היא לא גוררת דברים נוספים בעצמה. זה מאוד חשוב, הרב אומר, לפעמים אדם זקוק לתת ביטוי לדבר. הוא רוצה להקריב קורבן, זה לא מפני שהקדוש הוא זקוק לזה. אדם זקוק לזה. הוא רוצה, אבל אהבת השם בעצמותה אינה גוררת, אין צורך בדברים נוספים ממה שבפועל קיומה. אדם לפעמים צריך לערוך את זה. באמת הוא לא מראה את זה כל כך להשם, כיוון שהשם יודע מה שבניבו. ומקסימום אחרים יכולים לדעת, וזה לפעמים מכשלה, מפני שהרבה פעמים אדם אומר, הנה, תסתכלו, תסתכלו כמה אני אוהב אלוקים, אני גם הבאתי חטאת שמנה, וגם זה וגם זה. בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו יודעים כמה אתה אוהב.
בעצם
המעשים
זה בשבילי, כאילו?
כן. אז זה בסדר. מותר. מותר, אתם זוכרים. זה תלוי בפרשנות. אבל יש לפחות, יש פרשנים כבר מחכמי התורה שבעל פה הראשונים שאומרים שכל עניין המשכן בא אחרי חטא העגל. כי מלכתחילה לא היה צריך. אהבת השם גרם, ישנה. כי יש תורה ויש לימוד תורה ועשיית מצוות שגם זה מספיק. אבל שני, ראו שצריך, אדם רוצה לבטא בכל זאת את האהבה המיוחדת בעבודה, בעבודת השם, בעובדות, במעשים, אז ניתן למשכן. והקורבנות וכל מה שזה. אז אינם גורר בעצמותה שום דבר, כי אם מה שהלב מלא ממנה, זהו העושר היותר נשגר. עושרו של האדם באהבת השם, שהלב מלא, אין יותר עושר נשגר. הוא הנשגר ביותר. הלב מלא אהבת השם, ממילא כמובן הוא מלא אהבת המעשים והבריאה, כיוון שזה ברואים של הקדוש ברוך הוא. ויש לו דרכים לבטא את אהבת השם שלו באהבת האדם, באהבת ישראל, באהבת הבריאות, לבטא. שם יהיו המעשה. שם יהיה הביטוי. זאת אומרת, השורש הנשגע ביותר זה אהבת השם. ככה אנחנו מבינים שההנחה הראשונה שהאהבה, שם הרב לא אומר איזו אהבה, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל איזו אהבה. אז בהתחלה לא מודעים, אהבה, יחס. אבל זה מתברר שבעצם זה אהבת השם. אותו האושר הנשגב של קרבת אלוקים, של אותה הערה בלתי נדלית, בלתי פוסקת, היא גם כוללת בתוכה את אהבת הבריאה והבריאות והאדם וכל מה שמתרחש. בלי לצרור, בלי להתנגש עם שום חלק מן החלקים השונים שיש במציאות. טוב, רבותיי, זאת סיימת.